בואו נתחיל. כן, הגמרא ממשיכה במנחות, יש פה שורה אחת בגמרא שהיא משלימה את כל הנושא שעסקנו בו בשבועות האחרונים, וזה כל נושא הראייה של תפילין כמצווה של הנחה, של מייסה, או כהוויה תמידית. והגמרא אומרת כך, אמר רבא בר אבונה, חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה, קל וחומר מציץ. ומה ציץ שאין בו אלא השכרה אחת, אמרה תורה והיה על מצחות תמיד, שלא תעשו אך דעתו ממנו, תפילין שיש בהם השכרות הרבה, על אחת כמה וכמה. כאן בא רבא בר אבונה ויוצר ההקבלה בין הציץ לבין התפילין, שהוא אפילו יוצר העדפה של התפילין על פני הציץ, כי הוא מדגיש את נושא ההזכרות. אני רוצה להדגיש, אנחנו הרבה מאוד בתחילת הלימוד של תפילין עסקנו בתפילין כנושאי תוכן של פרשיות, יציאת מצרים, תלמוד תורה, התגלות בסיני, רעיונות היסוד של היהדות, אבל כאן הדגש של הגמרא הוא נושא ההזכרות, וכמובן מאוד מאוד מזכיר לנו את הגמרא בלמדי עמוד ב' של ראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ואור ממך. זה ההצבעה על התפילין כשם השם נקרא עליך, זה בדיוק הרעיון ההזכרות. ומכאן שהציץ יש בו רק הזכרה אחת, ומעין בבואה חיוורת של התפילין שיש בהם הזכרות הרבה. והתגבולת הזאת בין הציץ לבין, ובין בגדי כהונה לבין התפילין כבר עלה כאן במסגרת הלימוד. בואו נעשה איזה חזרה קצרה. צד אחד זה עולה כאן בצורה ברורה, צד שני ראינו אותו כשעסקנו בלמדי עמוד א' בכל ההלכה למשה מסיני בתפילין, שם אנחנו עמדנו על הרבוע ועל התגבולת בין חושן לבין תפילין של יד. ראינו אז, הבאתי לכם כמה קטעים הרב סבטו על התגבולת שבין תפילין של יד לתפילין של ראש לבין חושן וציץ, שאחד הלב ואחד עול המצח, הם שניהם לזיכרון. זה שני הבגדי כהונה היחידים שהם לזיכרון, כמו שגם מתואר בתפילין, שתפילין הם לזיכרון בין עיניך. ושניהם גם נאמר, וזה מה שכאן נפתח היום, שהם תמיד, אלו שני בגדי הכהונה שנאמר עליהם שהם לתמיד לפני השם. וגם ראינו את זה במסגרת שיטות של ראשונים בתוספות בלמדי גם כן, ביחס לגודל של תפילין, שיש שם דעה של השימוש הרבה שהגודל של תפילין צריך להיות אצבעתיים על אצבעתיים. מי שראה את התפילין הגדולות של החבדניקים, ראיתם את זה? זה כי הם חוששים משיטת השימוש הרבה. היום תפילין סטנדרטיות הם 33 סנטימטר רבוע, האצבעתיים אצבעתיים זה 43 סנטימטר רבוע, הם מאוד מאוד גדולות. והמקור לזה הוא שגודל הציץ, סליחה?
מילימטר.
מילימטר, כן, ברור, ברור, תודה. תודה רבה.
זה קרה עם ראש כזה.
ראש, כן, זה בשביל פילים, מה שתיארתי, כן. מילימטר. וזה, המקור, התוספות אומרים, הוא כי הציץ היה אצבעתיים על אצבעתיים. התגבולות האלה קיימות, וכבר עסקנו בהן. הדבר המרכזי שעולה כאן במסגרת הסוגיה, הוא ניסיון בעצם, הייתי אומר, לבאר איך אפשר שתפילין או ציץ יהיו תמיד. זאת ההנחה, כלומר, במסגרת ההשוואה לציץ, מה שבעצם נאמר כאן, ופה אנחנו נוגעים באותה נקודה שורשית שעלתה בשבועות האחרונים סביב לילה, שכל הדגש בשיעורים היה שהשאלה לא, האם אפשר לעשות מייסה הנחה בלילה. אלא אם תפילין בלילה, הכוונה שתפילין הוא תמידי, כי הוא גם ביום וגם בלילה. כי ההנחה היא שמניחים, התפילין מונחות כל הזמן על האדם, וכאן המודל לבחינת הדבר הזה הוא הציץ, שכן על הציץ התורה אומרת שהציץ הוא על מצחו תמיד. וכאן הגמרא אומרת, וכדי להבין את זה צריך לראות את הסוגיה ביומה בדף זין עמוד ב', כדי לקבל את הפרופורציה ואת המסגרת הכללית, שאיך באמת ציץ יכול להיות תמיד. אז התשובה שהוא לא בהכרח תמיד, אלא מה שתמיד צריך להיות שלא תסוח דעתו ממנו. ובלשון אחרת, התודעה של הכהן שהוא מתייחס לציץ היא תמיד, לאו דווקא כשהציץ בפועל עליו תמיד. וזה אני אקריא לכם, הגמרא שם ביומא מביאה מחלוקת תנאים, היא אומרת כך, תניא, ציץ, בין שישנו על מצחו, בין שאינו על מצחו מרצה, דברי רבי שמעון. רבי יהודה אומר, עודהו על מצחו מרצה, אין עוד דעו על מצחו, אינו מרצה. אמר לו רבי שמעון, כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח שאין עוד דעו על מצחו, הרי הוא נכנס רק בבגדי לבן, הוא מרצה. אמר לו רבי יהודה, הנח לכהן גדול ביום הכיפורים שטומאה הותרה לו בציבור, דהיינו באמת הציץ לא מרצה ביום הכיפורים, זו מערכת שונה של כפרה. אז זה אני מדלג קצת, אומרת הגמרא, אמר אביי, בנשבר הציץ דכולי עלמא לא פליגי דלא מרצה, כי פליגי דתלי בסיקתא, הוא תולה אותו על קוליו בארון. רבי יהודה סבר על מצח ונשא, ולכן ציץ מרצה רק כשהוא על מצחו של הכהן. הייתי אומר שלפי רבי יהודה לא הציץ מרצה אלא הכהן העטור בציץ זה מה שמרצה, ורבי שמעון סבר תמיד לרצון לפני השם. מהי תמיד? אילי מה תמיד על מצחו מי משכחת לה? מה, האם יכול להיות בן אדם שתמיד הולך עם, עם, עם ציץ? כן, זה צלילים שנורא נורא מזכירים מה שמענו בתפילין הלילה. מי לבאי למאה לבית הכיסא? מי לבאי מאינה? באמת, אדם יכול לחיות את חייו ברצף מתמיד? הרי החיים האנושיים כוללים בתוכם הפסקות, כוללים בתוכם צורכי גוף, הם כוללים בתוכם, מי שרוצה לתרגם את זה מונחים של חב"ד שהוזכרו קודם, יש לך את הנפש האלוקית שהתפילין אולי מייצגות את הלפני השם תמיד, ויש לך גם נפש בהמית והוא תובע את שלו, ולכן איך אפשר לדבר על, על תמיד? אז אלא תמיד מרצהו. תמיד, גם כשהוא לא על האדם. רבי יהודה נמי הכתיב תמיד, אומרת הגמרא, הוא תמיד שלא יסיח דעתו ממנו. כלומר, הגמרא שלנו היא במסגרת שיטת רבי יהודה. התמיד של רב שמעון מושג על ידי זה שהציץ תמיד מרצה. לפי רב שמעון נראה יותר שהציץ הוא זה שמרצה. לעומת זאת, רבי יהודה אומר, התמיד מושג על ידי איסור הסך הדעת מציץ, שלא יסיח דעתו ממנו, כי דרבא בר אבונה, דאמר רבא בר אבונה, חייב אדם למשמש בתפיליו בכל שעה ושעה, קל וחומר, מציץ. ומה הציץ שאין בו על ההזכרה אחת, אמרה תורה, מצחו תמיד, שלא יסיח דעתו ממנו, תפילין שיש בין הזכרות הרבה על אחת כמה וכמה, וכו'. כן, כשאנחנו בעצם מתבוננים באותה גמרא, אז יש שם המחלוקת, כאמור, בין רבי שמעון ורבי יהודה, איך ציץ יכול לרצות תמיד. ורבי שמעון בעצם מעביר את מרכז הכובד לציץ עצמו. הציץ יכול לרצות תמיד. אדם לא יכול להיות בתודעה מתמדת. ציץ יכול להיות גם כשאתה ישן. ורבי יהודה לעומת זאת חולק, והוא אומר, זה התודעה האנושית, היא זאת. והתודעה האנושית לא צריכה להשיח דעתה גם... כאשר הוא מפעם לפעם הוא צריך להוריד. ומה שמאוד מאלף באותה גמרא היא שיש שם לא מעט לשונות שמזכירים כל מיני שאלות ורעיונות שעלו כאן מסגרת תפילין. כן, למשל כל נושא בית הכיסא זה נושא גדול מאוד בתפילין. מה עושים כשנכנסים לבית הכיסא עם תפילין? גמרא בברכות בעיקר בפרק שלישי, נשבר הציץ, לי מאוד 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 מזכיר הצליל הזה, כל מה שדיברנו פה על ושמרת את החוקה הזאת למועדה, את הצורך לשמור על התפילין. הרעיון שהתפילין, גם כשהם לא על האדם, הם יכולות להיות חלק מההוויה שלו, כי עצם העובדה שהוא מוריד אותם ושומר עליהם, זה אומר שהוא חלק ממנו, למרות שהם בפועל הם לא מונחות עליו. זה ממש, יש פה צליל כזה, כי הציץ יכול להיות לא עליך לפי רב שמעון, אבל הוא עדיין קיים. אבל אם הוא נשבר, לא שמרת עליו, להתרגם את זה, ואז הוא יוצא מהמשחק. כלומר, ממש הסוגיה הזאת היא סוגיה ששואלת את עצמה באופן מובהק, איך אדם משיג את התמיד. וכאן הסוגיה אצלנו היא מחברת בין שיטת רבי יהודה לבין אותה חובת משמוש, שהיא בעצם מעבירה את מרכז הכובד, הייתי אומר, קודם כל דורשת שהציץ יהיה תמיד והתפילין יהיו תמיד, והיא מעבירה את מרכז הטובד, הכובד, סליחה, מהחפצה של התפילין לתודעה האנושית, לגברה. זה בחלקו קשור ברעיון שנמצא ברמב״ם בהלכות תפילין, כתב הזה אגריד הרבה מאוד על הרעיון הזה, והוא שהתפילין הם לא רק קופסאות, אלא דיברנו פה הרבה על תפילין שבראש, הן מקרינות על האישיות האנושית. אני יכול להקריא חלק מזה. רמב״ם אומר כך, קדושת התפילין, זה פרק ד' הלכה כ"ה, קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם והזרועו הוא ענה וירא שמיים ולא נמשך בשחוק ובשיחה ותהילה ואינו מהרהר מחשבות רעות אל מפנה ליבו על דברי האמת והצדק. התפילין פועלות על האישיות האנושית, ובעצם הדרך להשיג תמיד הוא לא על ידי פעולה תמידית, כי יש לאדם בית כיסא, יש לאדם כל מיני הפרעות, הוא על ידי יצירת איזושהי תודעה. וכאן הטכניקה שהסוגיה כאן מציעה היא טכניקת המשמוש, שאתה ממשמש, אתה בודק שהוא נמצא, שבחיים האנושיים, אם אני חושב על מקומות שאני משמשתי הרבה בחיי, חייל עם נשק, הוא שם רצועה עליו, כמעט הוא כל היום מחזיק את הנשק, אבל מפעם לפעם הוא ממשמש בנשק, למרות שהוא נמצא. מפתחות, מכירים את המשמוש? רגע, המפתחות שלי נמצאות? אתה לא כל הזמן, מי שכל הזמן בודק את המפתחות, שילך לרייל, להסתכלו קצת, כאילו, זה לא, זה אובססיבי. זה גם יכול להיות, אם אדם כל היום בודק את התפילין, זה אובססיה, כן? אבל אני בטוח שיש לו, אני יודע, הוא פרופסור חשוב, אני יודע. לא, אבל אני אומר, אבל התנועה הזאת היא תנועה, תאשר לי, שהיא כן נורמלית, מפעם לפעם, רק לוודא שהתפילין שם, כן? פלאפון, סלולרי, סליחה, לא, סלולרי, מי שהולך עם קליפס או בכיס, אני מניח שזו תנועה מוכרת, כן? שאתה ממש, זה נמצא, עכשיו אתה נרגע לשעה הקרובה, או אני לא יודע לכמה זמן, כן? זה נורמלי להירגע לשעה, ריאל? שעה זה בסדר? כל פעם השעה לבדוק? אוקיי, בסדר. לא, אבל זה כאילו, המשמוש הוא מוכר מהחיים שלנו. עכשיו, המשמוש היא פעולת עצבנות, אבל היא גם פעולה של הנכחה. כלומר, כשאתה ממשמש במשהו, הוא נמצא אצלך, ועכשיו, ממשי. גם כשאתה לא ממש, הוא ממשי, כן, כשאתה לא ממשמש, הוא ממשיך להיות. זה כאילו הרציונל, שצד אחד, העניין הגדול הוא הישך הדעת, שתהיה מודע לו, הפעולה שמביעה את הישכת הדעת היא הבדיקה, נמצא, לא נמצא, שזה תגובה נורמלית לדבר שצריך להיות תמידי. נשק למשל אצל חייל, זה דוגמה ממש של התמיד באופן הכי מובהק, כי משגעים את החיילים לפחות בטירונות, שולחים לשירותים עם הנשק, למקלחת עם הנשק, ישנים עם הנשק. זה בעיה ללמד אנשים שאתה אוהב בצבא, אבל אבי, אתה זוכר? בטח, כאילו, כל מה שכתוב בסוגיה, מי לא בא למה לבית הכיסא, בטירונות שיגעו אותנו על זה. כן, ולא הייתי חייניק, הייתי רק טנקיס, כן? אז שיגעו אותנו על זה, כן? והמשמוש, זו התנועה הזאת. בעצם הממרה הזאת מביעה באופן מאוד 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 חזק את הרעיון שתפילין הוא דבר, הוא תמידי, הוא בא לכונן תודעה. וכאן, כן, בבקשה.
יש משמוש, יש משמות אחרת גם, כן? שמישהו שלא בדרך כלל חובש כיפה, נכנס לבית כנסת ושם כיפה, אז אתה רואה כמה דקות, זה ככה.
נכון.
זאת אומרת שהבגד, זה משהו אחר. זאת אומרת שהבגד לא חלק אינטגרלי מהביגוד שלו. שיש משהו, כן. שזה לא, זה לא נורמטיבי, זה לא טבעי, שזה צריך להיות, מה המילה?
הוא חיצוני לאדם, אתה צודק.
כן, אבל פשוט שלא רוצים להיות שהתפילין נהיה מעין אור שני, כמו הבגדים האחרים. זה קצת אחרת מזה של ה... הדברים האחרים זה פשוט נשים עיקרים, ולא רוצים... ויש עיקרים עלולים
ליפול מהקבוצה. אבל בין היתר, הם מאוד מאוד דובים לכל מה שאתה תיארת, אני חושב שהתיאור שלך הוא נהדר. כי בגד שאדם שם ממש על גופו, כמו חולצה, אתה לא מפחד שהוא ייפול ממך, כן? אתה לא מפחד שהמכנסיים שלך ייפלו, אבל אתה כן מפחד שמשהו שהוא לא לגמרי...
זה
ממש
שני דברים, פשוט מישהו לא רגיל לענב.
לעניבה.
לעניבה. אז כן. פשוט זה אותו דבר. זה לא ייפול. אבל זה חלק מזה שזה לא טבעי.
כן.
זה de-familiarization, זה המילה.
כן. מה שחשבת.
כאן זה המילה שחשבת.
כן,
קלה עם כיסוי ראש.
כן,
כל הזמן. כן. ועם הזמן מה קורה?
כבר המצב פשוט לא יהיה.
זאת הערה טובה. זאת הערה טובה, השאלה כאילו איך מחברים את האם הרעיונות האלה סותרים, האם הם יכולים לחיות ביחד. אני שומע, אני חושב שכדאי להרחיב את היריעה קצת של המקורות בחז"ל שעוסקים במשמוש, כדי לקבל תמונה יותר שלמה, ולעבור לראות גמרא בסוכה, דף מ"ו. שם הגמרא בסוכה אומרת, אני מקריא, הגמרא מביאה מחלוקת מתי מברכים על תפילין. דתניא, תפילין, כל זמן שמניחן מברך עליהם דברי רבי, וחכמים אומרים אינו מברך אלא חריט בלבד. איתמר אביי אמר הלכתה כרבי, רב אמר הלכתה כרבנן, אמר רב מרי ברא דבת שמואל, חזין עליה לרבה דלא אביד כשמעתה, אלא מקדים וקאי ואי לבית הכיסא ונפיק ומשי ידי ומנח תפילין ומברך. וכי יצטריך זים להכרין האי לבית הכיסא ונפיק ומשי ידי ומנח תפילין ומברך, וענה נמי כרבי עבדין לנו וברכין על כל שיבה. אמר מר זוטרה, חזין עליה לרב פאפי דכל אימד דמנח תפילין מברך. רבנה נווה רבה שהיא כל אימד דממש משייבו ומברכה. יש כאן קודם כל מחלוקת בגמרא, שבאשר יותר רחב של הסוגיה מתבהר שהגמרא חושבת שהיא מחלוקת יותר כללית, שהיא נוגעת לא רק לתפילין, כי הגמרא מביאה את זה במסגרת סוגיה שעוסקת בשאלות בהלכות ברכות על סוכה ועל לולב, וזו מחלוקת רבי וחכמים, האם מניחים תפילין כל זמן שמניחים או רק בשחרית בלבד. הגמרא לפני כן מביאה מחלוקת אתם מברכים על סוכה ועל תלולב. האם מברכים על סוכה רק ביום הראשון, או האם מברכים על סוכה כל שבעה? ומה שעולה שם בניתוח הסוגיה, הריטב"א שם הוא מרחיב בזה, הוא שבמצוות שהן תמידיות, מצוות סוכה היא מצווה מובהקת שהן מצווה תמידית, לא של מעשה אחד. אז אנחנו התרגלנו בעיקר בגלל הגולה שסוכה זה מעשה, צריך להיכנס, לאכול וללכת, כן? אבל מצוות סוכה במהותה, כתב איזה מאמר ממש יפה מאוד הרב מיכל רוזנצוויג, המצווה היא לעבור דירה לסוכה ולגור בה, ובזה יש תשובה מאוד פשוטה לשאלות שאני זוכר ששמעתי מפי רב שלמה זלמן אוירבך זכר צדיק לברכה, שמאוד התלבט מצוות שינה בסוכה, ממש לא הצליח להבין את זה. הוא אמר, מה זה, אדם ישן מקיים מצווה? הוא נהדר כל תודעה. הוא אז חידוש מוזר, אני חייב לומר, שבאמת אין מצווה לישון בסוכה, המצווה היא ללכת לישון בסוכה, כי אז אתה עוד ער. אבל אחרי שנרדמת הוא אמר, אפשר להוציא אותך וזה אותו דבר. אבל התשובה הפשוטה לשאלה שלו היא בדברים של הרב רוזנצוויג. באמת אין מצווה לישון בסוכה. המצווה היא לעבור דירה לסוכה, ומה זה לעבור דירה? אתה ישן בבית שלך. אבל המייסה, כאילו הייתי אומר, סוכה הוא לא מייסה. לכן גם סוכה הוא לא, הוא גם ביום וגם בלילה. הרי אין כמעט מצוות כאלו שהם גם ביום וגם בלילה. כי זה לא מצווה של מייסה. זה מצווה רציפה, כי היא מתארת מצב, היא מתארת הוויה. אדם זה מעכשיו ביתו. ועל רקע זה בעצם המחלוקת שעולה שם היא, ננסח אותה בלשון בריסקאית. מתי אדם מברך? האם אדם מברך על מעשה המצווה? האם אדם מברך על קיום המצווה? כלומר, בפועל אדם יצא מהסוכה והוא חוזר, אז הוא מחדש את מעשה המצווה. אבל הקיום של המצווה הוא הרציפות של המצב. ומתי לברך? היא מחלוקת בלכות ברכות, שמהצלבה שהגמרא עורכת בין זה לבין הלכות תפילין, עולה שהגמרא הבינה שזו מחלוקת כללית בלכות ברכות. במצוות שאין מעוות ממצווה של מצב, שיש בתוכו גם מעשה מצווה, מתי אדם מברך? האם כל זמן שמניחן, כל פעם שאתה עושה את מעשה המצווה תברך, או שמה רק שחרית בלבד? והריטב"א שם אומר שהדעה הזאת שאינו מברך אלא שחרית בלבד היא למאן דאמר שתפילין לא, שלילה לא זמן תפילין. אבל הריטב"א בהתחלה רוצה לומר שלמאן דאמר שלילה הוא זמן תפילין, אז מתי יברכו לפי הדעה הזאת על תפילין?
בגיל 13, היום ראשון.
לא, ביום ראשון, כי שבת ויום טוב, אני מזכיר לכל מי שהיה, שבת ויום טוב הם באמת מפסיקות את המצווה. אבל באמת כל השבוע אתה אמור אתן תפילין, ולכן ביום ראשון לבוקר תברך, ושהברכה הזאת תלווה אותך כל השבוע, כי המצווה תפילין היא מצווה מתמשכת.
אבל זה רק הם עושים את המצווה כל הזמן, אפילו לפי הגמרא בסוכה הם היו יושבים בסוכה כל הזמן.
לא, סליחה, הגמרא בסוכה שמברכים רק אותה דעה ביום הראשון, בנאדם שלא יצא מהסוכה.
כן.
לא, הוא יצא מהסוכה והוא חזר, עדיין, למה תברך ביום השני? כבר בירכת, אתה בתוך המצב הזה. אני אגיד לך גם יותר מזה, אתה גר בבית שלך עכשיו למרות שאתה נמצא פה. לכן אני לא רואה את ההיסטריה ביציאה מהסוכה, כי רב שלמה זלמן למען לשיטתו גם לא יוצא מהסוכה שלו אף פעם, כי התחושה הייתה כמה שיותר דקות בסוכה יותר מצווה. אבל אם עובדים עם הרעיון של הרב רוזנצוויג שמצוות סוכה הוא לעבור דירה לסוכה, זה הבית שלך גם שאתה לא נמצא בו. אם לא תהיה בו, אם לא תשם בו, לא תאכל בו, זה לא הבית שלך. אבל אם אתה, אתה לא צריך להיות בו בפועל, והפשטות של הגמרא שם הוא שגם יצאת מהסוכה וחזרת, אתה לא מברך. הריטב"א אומר, וזה זה דבריך, גם למדה אמר שלילה הוא זמן תפילין, הוא חוזר בו בדעה השנייה, הריטב"א. והריטב"א אומר שהיות ויש את הדרבנן של התוספות, שאדם, גם אם למדה אמר לילה זמן תפילין, יש גזירה שהוא בלילה לא יניח אותם, שם האישן וכו', אז לכולי אלמה זה מפסיק, לכן הוא חוזר בו, הוא אומר לכולי אלמה, בשחרית ודאי כל יום צריך לברך. זהו, אבל זה גם רואים מההמשך, הדיון פה בגמרא בהמשך הוא, אם אדם חלס את התפילין ביום והוא חוזר ומניח, האם הוא צריך לברך או לא. זו מחלוקת כללית, כאמור, בהלכות ברכות. מה שמובא כאן בסוף הדיון בסוגיה הוא, שיש פה תיאור של המוראים שהם מברכים כל פעם שהם מניחים, כלומר הנחה היא שכל פעם שאתה מניח אתה צריך לברך כמו שאתה מבין. ואז מביאים פה על רבנן דבר רבה, שכל אימת זה ממש משהו מברכה. ופה המשמוש בתפילין, פעולת המשמוש הופכת להיות ראויה לברכה. כן. השאלה היא למה ועל איזה רקע ועל מה, וכאן, כן, בבקשה.
דווקא מה שהייתי להגיד בכלל, אני חושבת שזה עוד יותר פה, שיש הבדל במה שמושה, אני חושבת שמישהו שממשמש במשהו, אז הוא נותן מודעות לדבר. וזה הדוגמה שאתה לובש בגדים, אתה לא רוצה לתת מודעות כל הזמן לאיזה קוצה אני לובש, איזה זה אני לובש, לא משנה, כאילו ברגע שאתה, זה לא עולה לך, כאילו לא מה שתחשוב על זה בכלל, אז אין סיבה שתחשוב על זה. אבל משהו שאתה ממשמש בו, זה משהו שאתה אומר, כאילו זה עליי, אני לא חושב שזה נפל, קשרת את זה, כאילו זה קשור עליך, הסיכוי שזה נפל ממך זה יותר קטן מדברים אחרים ששמת על עצמך, ואתה לא משמש בהם, אין לך כאילו סיבה למשמש בהם. הסיבה שאתה משמש בו זה כדי שיהיה לך המודעות, כדי שיהיה לך, כאילו זה מעשה המצווה, כאילו,
כן.
בקיצור, זה לא, המצווה זה לא שיהיה לך, שיהיה עליך, אלא שיהיה לך מודעות כל הזמן, ומה המודעות, איך אתה מעלה את המודעות, וזה שאתה משמש.
כן.
וזה גם מתקשר למה שאתה אומר עכשיו, כאילו שהמשמוש לכן הוא סיבה לברכה, בגלל שהמודעות של התפילין, או כן. זה שאתה עושה עליו איזשהו מעשה שמביא אותך למצב מודעות כלשהו, כאילו מביא אותך כאילו להגיד.
כן, אז בואי אני אצטט עכשיו את רש"י בסוכה. רש"י אומר, למה הם ברכו כשהם משמשו? אז רש"י כותב, זה קיים על הנחיה בדם למשמש בתפילין כל שעה, כאילו חומר מציץ. כי יש מצווה למשמש. יש שם תוספות מאוד מאוד מאלף, שם התוספות מביאים דיון איזה ברכה לברך. כי מה חשבתם איזה ברכה מברכים?
על מצקין מניח.
יפה, אז תוספות יש להם אפילו רעיון נוסף, תוספות שם אומרים ולא התפרש מה הוא מברך. כי היה להם ברור שזה לא, מה תברך? להניח תפילין כשאתה ממשמש, איך זה יכול להיות? אז ג'ולי אמר, אולי צריך לברך רק מה? על מצווה. עכשיו תשמעו מה הם אומרים, הם חשבו על אפשרות שלישית, שזו ברכה שדיברנו עליה פעם, לשמור את חוקיו כמו שמברכים בתר דמסלקין תפילתו, או להניח כמו שמברכים בשעת הנחה, הוא מסתברא דמברכים לשמור חוקיו, כמו דמברכים לשמור בתר דמסלקין תפילתו כדיקת הפרק בסימן. למדנו את זה בשעתו שלפי תורתם של בני ארץ ישראל, שאדם חולץ את התפילין, ראינו גם מחלוקת בין הראשונים, הם הכוונה כל אדם שחולץ תפילין, או רק אם הוא חולץ אותו כשמגיע המועד שבו צריך לחלוץ, כי מגיע לילה, כי צריך לשמור על התפילין, את ברכת לשמור חוקיו. כאן ההצעה הזאת, לברך לשמור חוקיו, אולי היא נותנת כיוון נוסף להבנת כל עניין המשמוש בתפילין. כי משעתו דיברנו על כך, שבתפילין אולי יש פשוט שתי מצוות. מצד אחד התורה מצווה והיה לו אות על ידך, קשרתם לאות. מצד שני התורה מצווה שמרת את החוקה הזאת. כשהייתי אומר בלשון שמתפתחת פה היום, וקשרתם לאות זה תניח, תעשה את מעשה המצווה, ושמרת את החוקה זה צו שהוא אומר, תדאג שהתפילין יהיו שמורות שמירה ומצב מתמשך, או דרך ושמרת את החוקה, אתה מצווה להנחיח אותו אחרי שהנחת, שהוא לדאוג שהוא יהיה, שהתפילין ישמרו, זה לחלוץ בלילה, לדאוג שהוא יהיה בתודעה. דיברנו בשעתו, גם כשאתה חולץ בלילה, כי אתה שומר על התפילין, זה בתודעה שלך. כאילו, אבל שמרתה את החוקה, הייתי אומר, מעביר את מרכז הכובד מהמעשה, הוא מעביר אותו לתודעה שלך. אתה צריך להיות בתודעה של שמירה, והתפילין צריכות להיות מולחכות בך. כשאדם ממשמש בתפילין, הוא שומר, הוא בודק שהכל בסדר. זה תפקיד, זה מעין מהווה שמירה. עכשיו, זו אותה שמירה כמו בלילה. זה בנסיבות אחרות, גם הפעולה נדרשת עם חי פעולה שונה. וכאן יש תיאור בתוספות שהמשמוש בתפילין הוא מזמין ברכה, כי אתה מקיים מצווה, אתה מצווה ושמרת את החוקה הזאת. עכשיו, מה שאבל ברור בכל הדברים הוא, שהגמרה הזאת היא מעמידה, הייתי אומר, רף חדש, תרשו לי להגיד קצת גבוה, של תפילין כמצווה תמידית. והדבר הזה גרם לראש לטעות, האם אפשר בכלל לחיות ככה? הרי אנחנו, משה הזכיר את זה בשבוע שעבר, אף אחד מאיתנו לא חי ככה. הולכים תפילין בבוקר בתפילה, הילדים במנחה ומורידים, נכון? אז הראש, אני אקריא לכם, זה ראש בשני מקומות. מקום אחד זה בברכות, שם הראש שאל את השאלה הבאה. הגמרא שם מתירה לישון שינת ארעי בתפילין. שואל הראש, ואם תאמר, האח שינת ארעי, זה בברכות פרק ג' סימן כ"ח. ואם תאמר, האח שינת ארעי מותר, ולא אסור להשיח דעתו מהם, ובשעה שמתנמם נמצא שמשיח דעתו מהם. מה קורה פה? מה לדעתכם התשובה? האם שינת הרעי הוא באמת מהווה שיח הדעת? פסק איזה פרצוף, זמן...
שם רב שמעביר את הדרשה.
יש שאלה יותר בסיסית.
כן.
הגמרא, אני מניח, ידע להגיד, אסור להשיח דעת מתפילין. הגמרא לא אמרת. הגמרא אמר, חייב אדם למשמש בתפילין. מציץ, מציץ לתפילין, ומציץ אמרו... ויאמת צח תמיד, שלא כתוב משיח דעת, שלא תשיח דעת ממנו. אז הגמרא בעצם המציאה את משיח דעת מתמיד, ומשיח דעת, ההפוך של משיח דעת הוא למשמש. אז אמרנו שזה חלק, אבל זה לא אותו דבר. הרעיון של היסח הדעת מוכר לנו מנטילת ידיים ועוד דברים, אבל זה לא קשור למשמוש.
המשמוש הוא הנכחה בתודעה. הידי המשמוש, אני מזכיר לעצמי, זה חוזר לתודעה שלי. אני מפעיל עוד פעם את הזיכרון. זה העניין, אבל הלשון של הגמרא הוא איסור היסח הדעת. שלא תשיח דעתו ממנו. עכשיו, הראש חשב שכשאדם ישן שינת הרעי, הוא נקרא אדם שהשיח דעת. ותשמעו את התשובה, הוא אומר כך, והיה אומר רבינו יונה ז"ל, מתוך דברי רבינו משה ז"ל, שזה הכוונה לרמב״ם, זה יודעים מהראש בלכות תפילין, שם הוא מביא את זה בשם הרמב״ם, מצאנו תירוץ לדבר זה. דוודאי אסך הדעת לא הווי, אלא כשעומד בקלות ראש ובשחוק. אבל כשעומד ביראה או מתעסק בצרכיו, אף על פי שעוסק במלאכתו ואומנותו ואין דעתו עליהן ממש, אין זה נקרא אסך הדעת. דעי לתימה אחי, תראו, זה התחיל כקושיה מאיזה גמרא שהוא לא הבין. אחרי זה הוא עובר להתבוננות בטבע האנושי. דילה תימה אחי, איך יוכל אדם להניח תפילין כל היום? כאילו, מצד אחד אני בא פה כבר חודש, אני מתלהב, מספר לכם, זה מצווה תמידית, בתודעה, ביום, בלילה, כשהוא בשק תפילין, אני כל הזמן שומר עליהם, וואו, איזה דבר! אבל הוא אומר, מי יכול לחיות ככה? הבן אדם יכול באמת לנהל עסקים, חנות, כשהוא להיות במשרד, כן? כשהוא נמצא עם תפילין, וכל הזמן רק לחשוב על התפילין, כאילו מה? על מה, מה זה? אומר הראש, אני לא מבין את הרעיון הזה, יופי שאתה מתלהב, אבל זה לא נורמלי, אי אפשר לחיות ככה. ולכן הוא בא ומציע רעיון הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מינורי, הוא מוריד את רף הבשורה, נגיד, של התפילין, והראש הוא אומר, אין איסור לחשוב על דברים אחרים, אתה לא צריך כל הזמן לחשוב על תפילין. אסור להיות בקלות ראש ובשחוק. זה האיסור. היסח הדעת, אין הכוונה, אתה חייב כל הזמן לחשוב על התפילין. כוונה, אסור לך, כשהתפילין עליך, לחשוב על דברים שהם מתנגשים עם התודעה של התפילין. זה אסור. וזה לדעת הראש, היסוד התודעה האנושית כלפי התפילין. שהוא מצד אחד משין את עצמו על הרמב״ם, וכאן יש בזה ביטוי נוסף בראש, בהלכות תפילין בסימן י' ד', כן בבקשה?
מפרש פה את המושג היסח הדעת באופן כללי, גם שלא בהקשר של התפילין, או זה משהו...
אני לא יודע. אתה שואל שאלה טובה. צריך לבדוק את זה. ופה אני יכול לצטט שכשהראש מביא את הגמרא בסוכה על שהיו מברכים בזמן משמוש, אז תשמעו מה הראש כותב. פרש רבנן דבר רבה שהיא קולמה ממש משי בהו מברכי, פרש ריק שהיו ממשמשים בהם להחזירן למקומם אם נשמטו ממקום הנחתן. אם הם נשמטו מהמקום, עכשיו אתה תברך, כי עכשיו אתה מניח אותם עוד פעם. אבל אם אדם ממשמש בתפילין והם באותו מקום, לדעת הראש, גם אותם רבנן דבר רבה שהיא לא ברכו, וזה הראש לשיטתו. מה שייך לברך? אין בכלל מצווה לחשוב על התפילין, רק אסור שהתפילין עליך, לעשות צחוקים, וזה אסור. על הראש לשיטתו, שאין באמת עניין של יצירת תודעה מתמדת, שאתה כל הזמן חושב על התפילין, שזה לוקח את המחשבות שלך לחשוב עליהם, כשהוא כאמור נסמך על הרמב״ם, בהלכות תונות סימן כפה אלף שם כתוב, והיה אומר רבינו יונה, ומתוך דברי הרמב״ם ז"ל, רק מה אני אעשה בעניותי, ואני לא היחיד שהוא עני כנראה, שכשמסתכלים ברמב״ם עצמו, דווקא לא נראה ככה. אני אקרא לכם את לשון הרמב״ם. הרמב״ם כותב, וכאן אני, ואני אתייחס לשאלה שלך, ברמב״ם אני כן בדקתי את זה, בראש אני לא יודע. אבל הרמב״ם בפרק ד' בהלכות תפילין, בהלכות י' ג' וי' ד', כותב את הדברים הבאים. מצטער הוא מי שאין דעתו מיושבת ונכונה עליו. אדם שקשה לו עכשיו להתרכז. פטור מן התפילין. שהמניח תפילין אסור לו להסיח דעתו מהן. לפי הראש, למה שאדם כזה יהיה פטור מהתפילין? אסור לחשוב על דברים אחרים, אבל מי שלא מצליח להתרכז? ברמב"ם נראה בבירור שיש צורך כשאדם מניח תפילין שדעתו תהיה מיושבת עליו, ושהוא יחשוב על התפילין. הוא אומר שהמניח תפילין אסור לו להסיח דעתו מהן, והוא ממשיך בהלכה י' ד' חייב אדם למשמש בתפיליו כל זמן שהם עליו שלא יסיח דעתו מהם אפילו רגע אחד. שאני תרשו לי להגיד את זה, גם הנהיגה זה ככה, בסדר? אני אומר את זה בגלל התאונה הנוראה הזאת שהייתה בגוש עציון לפני כמעט שבועיים. אני מכיר את המשפחה, מישהו שבסך הדעת של רגע, פשוט זה מה שהיה לו, משהו שאני מרשה לעצמי להגיד שהרבה מאוד מאיתנו גם עושים את זה, רק רגע לבדוק את הפלאפון, רק רגע זה, רק רגע זה, בסך הדעת של רגע הוא הרג מישהו. וכמו נהיגה, ככה מה מתאר תפילין, כל הזמן העיניים על הכביש, כל הזמן הידיים על ההגה, כל הזמן להתרכז. והוא כותב שקדושתן גדולה מקדושת הציץ, שהציץ אין בו אלא שם אחד, ואילו יש בהם, אלו יש בהם 1 ו-20 שם של י' ה' ושל ראש, וכמותן ושל יד. וברמב״ם נראה ברור כשקוראים את הרמב״ם, שהרמב״ם באמת חשב שצריך לחשוב על התפילין כל הזמן, כאילו צריך להיות בלי הסך הדעת לגמרי, לא כפי שהראש מציג את זה, שהדברים האלה הם גם עולים בקנה אחד עם הרמב״ם שהזכרתי קודם בסוף הלכות תפילין. שם הרמב״ם מתאר מה אמורה פעולה של תפילין לעשות לאדם, ואני קורא את זה עוד פעם. קדושת תפילין, קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא ענב וירא שמיים, ולא נמשך בשחוק ושיחה בטלה, ולא מערער מחשבות רעות. מה המחשבות היחידות שהרמב״ם מדמיין באדם שמניח תפילין? אלא מפנה ליבו בדברי האמת והצדק, ולכן הרמב״ם גם אומר, לפיכך צריך אדם להשתדל יותם עליו כל היום שמצוותן כך היא. מריות, והתפילין באמת אומרות לך, תחבא את המחשבות שלך של החול, אז כדאי להיות ככה. אם הראש ישאל ריבונו של עולם גוואלד מי יכול להיות בחנות, אז תקראו טוב את הרמב״ם. הרמב״ם מדבר, ועסקנו בזה פעם, שהתפילין ברמב״ם בזיקה לפסוק למען תהיה תורת השם בפיך, ראינו את המחילתא. המחילתא אומרת כל העוסק בתורה פטור מן התפילין, כי מה זה תפילין לפי המחילתא? מי שאין לו תורה, לך עם תורה קומפקטית עליך שהיא תפצה אותך זה שעכשיו אתה לא לומד. זה הראש, אני בחנות, אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? שאני בחנות כל היום עכשיו בתורה? איך זה יכול להיות? אבל הרמב״ם לא ביטל את הפסוק של למען תהיה תורת השם בפיך, הוא פשוט פירש אותו הפוך. אתה רוצה ללמוד תורה, מה הקושי הגדול בלימוד תורה? ריכוז. המכשיר הזה הוא מכשיר נהדר ללימוד תורה, אבל הוא גם מאוד מפריע לריכוז, כי הוא היפראקטיבי המכשיר הזה. הוא כל הזמן יש בו לינקים ואלף אפשרויות, ואם מדברים על הנהיגה, תרשו לי להוסיף, זה פשוט מאוד, אני חם על הנושא הזה. לא רק באוטו אנחנו מתנהגים ככה, אנחנו מתנהגים ככה בכלל. כאילו מרוב קופצנויות שיש לנו, אנחנו הולכים לישיבת צוות ומישהו מדבר ואנשים עם מחשב פתוח, רוב האנשים בודקים מייל, רוב האנשים רק בודקים את הכותרות בוויינט, רק עושים כך, רק עושים כך, כל הזמן עסוקים בלהיות באלף מקומות בבת אחת, כי אנחנו לא מרוכזים. והרמב״ם כאן הוא הבין הפוך, תפילין זה לא מכשיר למי שעכשיו לא עם תורה אז קח תפילין, אלא הרמב״ם כותב במפורש, תפילין זה מכשיר למי שרוצה ללמוד תורה, אז כשיהיה לו תפילין זה כמו אנטנה, עכשיו המחשבות כולם הולכות, למה? כי מי שיש לו תפילין אז הוא על תחנה אחת, הוא ביטל את כל התחנות, הוא חיבה את הג'ימייל, הוא חיבה הכל, הוא עכשיו רק בתורה, כי את זה תפילין אתה לא יכול להיות בתודה, אל תניח. אולי לא לוקחים אותו ברצינות, הרמב״ם כותב, מי שאין דעתו מיושבת עליו שלא יניח תפילין, הוא כותב את זה, מצטער. עכשיו כאן פשוט שתי תפיסות שונות של תפילין, שכאן עזרא בזיקה לשאלה שלך, אני הייתי מצביע על כך, שהרמב״ם פה משתמש במטבעות לשון, שהוא משתמש בהן בעוד מקומות בכתביו, ואני חושב שראוי לראות את הכישורים האלה, אבל בראש אני לא יודע לומר, אבל ברמב״ם בדקתי את זה, ואפשר גם להבין מה זה תפילין יותר מתוך ההקשר הזה, וזה הביטויים האלה של דעתו מיושבת עליו. וההיסך הדעת הוא עולה ברמב״ם בכמה וכמה הקשרים, הבולט ביותר שבהם אני חושב הוא בלכות תפילה. שם הרמב״ם בלכות תפילה בפרק ד', כשהרמב״ם מתאר את כוונת התפילה, אז הרמב״ם מתאר כך, כוונת הלב כיצד? כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה. ואם יתפלל בלא כוונה, חוזר ומתפלל בכוונה. מצא דעתו משובשת וליבו תרוד, אסור להתפלל, עד שתתיישב דעתו. אני מדלג קצת על חת את זין. כיצד היא הכוונה שיפנה ליבו מכל המחשבות? זה ביטוי מאוד דומה למה שבלכות תפילין. כאילו הלב מלא בכל מיני מחשבות, כל מיני windows שפתוחים לי במחשב, כל מיני, שמסמלים כל מיני התרוצצויות בתודעה שאני מזבזב בחיים כזה. וכדי להתפלל, אדם צריך ליישב דעתו, להעיף את כל המחשבות, להתרכז בדבר אחד, וזה מכשיר, הרמב״ם אומר, יראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. כי ככה צריך לעמוד לפני השם. לפי כך צריך ליישב מעט קודם התפילה, כדי לכוון את ליבו, ואחר כך להתפלל בנחת, ובתחנונים. ובעוד מקומות בכתבי הרמב״ם, יש לי פה, בדקתי, יש לי פה... מקומות שונים בכתבי הרמב״ם שהוא מדבר על הביטוי הזה של יישוב הדעת, של יישוב הלב, של אז הוא מדבר על זה המון בהקשרים של דברי תורה, בהלכות דעות, בהלכות תלמוד תורה, הביטויים האלה הם חוזרים עליהם. ואני אקריא לכם אולי כמה בקריאת שמה, דברים מאוד דומים. כל מישהו פטור מלקרוא קריאת שמה אם רצה להחמיר על עצמו לקרות קורא, והוא שתהיה דעתו פנויה עליו. אבל אם היה זה הפטור מלקרות מבוהל, אינו רשאי לקרות עד שתתיישב דעתו עליו. זה חישוב הדעת בשביל זה. זה חוזר וחוזר וחוזר ברמב״ם הרעיון הזה, שזה בדרך כלל הולך, אתה רוצה להיות לפני השם, צריך ליישב את דעתך. צריך להיות עם כוונה, ובעצם מה שעולה כאן, הייתי אומר, זה אולי הצירוף של שני הרמב״ם במלכות תפילין, שזה פועל בתנועה מעגלית. צד אחד, תפילין, אי אפשר להניח אותם כשדעתך לא מיושבת. התפילין הם בלי יסך הדעת לרגע, ולכן תפילין הם מכשיר מצוין כדי לעזור לך להתמודד עם הקושי האנושי הגדול הזה, שהוא מה שמתואר בכל המקומות האלה בכתביו, שקשה לך להתרכז. אז אם אתה תניח תפילין, זה מכשיר ריכוז, זה לוקח אותך, כאילו מה שמשה תיאר כל, עכשיו אני רוצה להשתמש ברעיון שלך ובאמת להציע שהמשמוש אצלו פה הוא פועל בכיוון שאתה הצעת. התפילין באמת לוקחות אותך מהטבעיות של החיים, הן אומרות לך, בניגוד גמור לראש, הראש אומר, תניח תפילין ותמשיך לחיות, כך הראש אומר. הרמב״ם אומר, לא, אתה תניח תפילין ואתה לא תהיה טבעי, אתה תלך ככה, וכשאתה תלך ככה, אתה תעיף ממך את כל המחשבות האחרות. כשברמב״ם עצמו, כל הנושא הזה של התמיד, כאילו איך יוצרים דבר תמיד, הוא דבר שבעצם מלווה את כל ספר אהבה. כי כשאנחנו הולכים לתחילת משנה תורה ומסתכלים שם באופן שבו הרמב״ם מתאר את חלוקת הספרים, אז הרמב״ם שם כותב, כשהוא בא לתאר את ספר אהבה, אני מקריא, ספר שני יכלול בו המצוות שהן תדירות שנצטוונו בהם כדי לאהוב את המקום ולזוכרו תמיד, כגון קריאת שמע, תפילה, תפילין וברכות. הוא הסתבך עם אחד שהוא לא ראה אותה כמצווה תמידית, וזו מצוות מילה, שהיא חד פעמית. כל המצוות האחרות הן מצוות יומיומיות, אז אפשר להגיד שהן תמיד. ולכן הוא מביא על פי הירושלמי בסוף ברכות, אני מקצר בגלל השעה, הוא מילה בכללה נפי שיעות בבשרנו להזכיר תמיד בשעה שאין שם לא תפילין ולא תציד וכיוצא בהם. הפרמ"ם מתאר באופן ברור שספר אהבה הוא קשור ברצון ליצור תמיד בחיים של האדם, לאהוב את המקום ולזוכרו תמיד. והמצוות של ספר אהבה הם מנגנונים שהתורה נותנת לנו כדי לייצר את אותו תמיד, והמנגנונים הגדולים זה תפילין, ציצית, וכשאין אותם יש מנגנון חילופי, כמו האדם מוריד את הציביליזציה, מוריד את הבגדים, אז יש לו את המילה, שאם אין מנגנון מחפה. אבל הרעיון הוא תמיד, והתמיד הזה גם לא קשה ברמב"ם פה לחבר אותו לסוף ספר מדע, שכן כשהרמב"ם אומר לאהוב את המקום ולזוכרו תמיד, פה מיד מצלצלות באוזניים הפרק האחרון בהלכות תשובה, זה הפרק החותם של ספר מדע, שם הרמב"ם מתאר מהי אהבת השם. הרמב"ם מתאר אהבה ששוגה בה תמיד. כן, אנשים פה אוהבים יודעים שהאהוב הולך איתנו בלב גם כשהוא לא נמצא לידינו, זה ממלא את כל האישות שלנו. דיברנו קודם על ברקסון, כן, זה לא רק שאני רואה אותו אני אוהב אותו ועכשיו שכחתי אותו, כן, אלא זה דבר שמלווה אותנו שהולך. ובעצם הספר אהבה ברמב"ם הוא הצעה של דרך לממש את האידיאל הגדול שהוא מתאר אותו בסוף ספר מדע. האידיאל הוא שאדם ידע את השם תמיד, אבל כשאלת הראש איך אני אעשה את זה, וספר אהבה בא לתת את התשובה. זה בא והוא אומר, קריאת שמה אומר תחילת היום וסוף היום תזכיר השם אלוקינו השם אחד. תפילה הוא בתוך היחידות של היום, אבל זמני תפילה וקריאת שמה אין להם קשר, אנחנו הצמדנו אותם, אבל בבסיס בתוך כל יחידה של היום תלך אליו. בבגדים שלך תשים זיכרונות של תמיד. כן, התמיד מלווה את האדם, שעוד פעם המייסים הם מירי פעם לפעם. התודעה, אבל למה פעם מדבר על הרצון שהאדם יאהב את השם תמיד, זה תודעה שהיא תודעת התמיד, שהיא מלווה את מדרש תמיד, כן, היא מלווה את האדם תמיד, כן. זה האידיאל הגדול שהרמב"ם רואה כאן, ותפילין הן ממש מצוינות ברמב"ם כסוג של מנגנון שכזה. שיש דברים מאוד מעניינים בנציב, במשיב דבר, וזה נסיים היום, על כהסבר לרמב"ם, זה בחלק א' סימן ו'. שם הנציב מאיר על כך שפשט הרמב"ם איננו כדברי הראש, אבל הוא בא לתרץ את השאלות של הראש. ואז הוא רוצה להציע את הרעיון הבא, תשמעו אותו. אומר הראש ככה: ונראה דעסך הדעת בתפילין אינו אסור משום ביזיון כמו שחוק וקלות ראש וכדומה, שזה היה דעת הראש, אלא שאינו מקיים באותה שעה מצוות תפילין, דברים כמונחים על הראש לא לשם מצווה. ומשום מה כתב הרמב״ם, מצטער או מי שאין דעתו משל דעת פטור מן התפילין, שהמניח תפילין אסור לו להשיח דעתו מהם, ולא כתב שהמצטער אסור להניח תפילין, אלא פטור משום שאינו מקיים המצווה, אבל איסור אין בזה, אלא שמבטל המצווה בשעה שיכול לקיימה, וזה דווקא בשעה שאינו מצטער ודעתו מיישבת עליו, המצטער פטור וכו'. אני רוצה לבנות רעיון שלפי דעת הרמב״ם באמת האיסור הוא להשיח דעת, וכשאדם משיח דעת הראש, או אם זה שחוק קלות ראש, אתה מבזה את התפילין. הוא אומר, הרמב״ם אומר דבר אחר, זו תפילה מאוד גדולה, אבל היא מתנסחת יפה בלשון הרמב״ם, שאתה פשוט קיום מצוות תפילין הוא לא רק לשים קופסה, אלא הוא לכונן תודעה. ואם אתה לא מכונן את התודעה, אז אין משמעות לקופסאות שעליך. כן, בלשונות של הגריד היה צריך לתרגם את זה, שיש קיום, שיש פה מייסי המצווה הוא חובות האיברים ופעולת ההנחה, אבל מהו קיום המצווה של תפילין? התודעה שהוא מייצר. ואם אתה לא מייצר את התודעה הזאת, כי אתה הסחת דעתך, כי פשוט טוב הרמב״ם, כי לא חשבת, אז אתה פשוט לא מקיים. באמת, אין קיום. מה יש מצווה? יש קיום המצווה? אין. וזה כמובן רב גבוה, ובאמת שאנחנו צריכים לסיים, אני לא אמשיך, אבל כל מה שתיארת בשבוע שעבר בשם ארוך השולחן, הוא ודאי מהדהד פה ברקע. בפועל, שאלת הראש יותר חזקה מכל התורות של הרמב״ם. כמו היופי של הרמב״ם הזה הוא נפלא מאוד. זאת דבר, השאלה של הראש, האם אנחנו רוצים כל מלכת עם תפילין ולחיות עם אנטנות כאלה וככה לחיות, זה באמת זה לא מתאים לאורחות החיים שבני אדם רגילים. וכן לא צריך להתפלא שבפועל כל רעיון התמיד שאני פה מעלה בשבועות האחרונים הוא רעיון גדול, אבל אולי הדרך שבה מקיימים אותו הוא יותר כמו הגמרא במנחות, שאפילו אם אדם לומד הלכה אחת בבוקר והלכה אחת בערב, הוא קיים לא ימוס ספר תורה, זה, זה מפיך. כמו אני אגיד לכם, אתם אנשים עובדים, גם אם אדם פעם בשבוע בא לשיעור, אבל הוא קבוע, התורה היא חלק מהחיים שלו, אז הוא תמיד בתורה, למרות שהוא לא כל הזמן בתחנה של התורה, כמו הרמב״ם. זה רף קצת פחות אולי גבוה מהרמב״ם, אולי פחות נפלא, אבל הוא רף נורמלי ורף הגיוני. אני רואה שנזכה לעמוד ברף הזה. בסדר.